רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. והיום הפרק השני בסדרת הדבר הבא, הענן הבא, שמובאת אליכם בחסות IBM ישראל. בפרק הקודם שוחחנו על החששות שיש לארגונים ממעבר לענן הציבורי. אלו חששות שנוגעות ברגולציה, בהשקעות הכספיות האדירות שצריך לעשות, וכמובן חששות שקשורים בבעיות הבטחה. הבעיות האלו גורמות לכך שיש ארגונים שמחליטים לא לעבור לענן בכלל, או לעשות את המעבר באיטיות רבה, שבתורה מובילה לבעיות. היום נציג בפניכם קונספט טכנולוגי חדש, קונספט שמאפשר לארגונים לצאת לענן, אבל לא באמת. כלומר, באמת, אבל לא ממש. כלומר, ממש, אבל לא אתם תכף תבינו. במקום להסתבך, אני פשוט אציג את האורח שלי. זה אורן אייש, מנהל תחום הענן של IBM ישראל. אורן, שלום.
אהלן.
תגיד, עד כמה הקורונה הייתה בוננזה לכל מי שעסק בתחום הזה של הענן? כמה הקורונה הייתה פשוט הדבר הכי טוב שקרה לענן מאז המצאת המזגן?
אז תראה, יובל, אפשר להגיד שהייתה התפוצצות מאוד מאוד גדולה של העסקים בענן בתקופת הקורונה. אם זה מתחיל מהעסקים שפתאום הבינו שהם לא דיגיטליים, או שאין להם מודלים שתומכים באמת במוד של עבודה מרוחקת, הדוגמאות הכי פשוטות שקורות לכולנו ביום-יום, ודרך ארגונים שממש הבינו את הצורך להכיל מודלים חדשים שהם דיגיטליים לגמרי. עכשיו, אתה יכול לתאר לעצמך שכל הדיגיטל הזה, והאונליין הזה, והאפשרות לעבוד מרחוק, מאחורי הקלעים עומד בעצם מחשוב הענן, שבעצם מאפשר את אותם מודלים עסקיים, את אותה חוויה דיגיטלית חדשה, את אותו שירות חדש ללקוח שאנחנו מנסים לתת, ובאמת, כמו שאמרת, בוננזה מאוד גדולה של שירותי ענן שקרו באמת בתקופת הקורונה.
זאת הייתה גם דרישה של לקוחות, לא? הלקוחות בעצם אמרו, אנחנו לא יכולים לצאת מהבית, אנחנו דורשים ממכם שירות דרך האינטרנט לכל הצרכים שלנו. זאת אומרת, זה בא גם מהצד של ה... פרה שרוצה לזה, וגם הצד העגל שרוצה, נכון? זה מכל הצדדים, כולם אמרו פתרונות ענן.
בדיוק, אז כמו שאנחנו צריכים את הזום שלנו, או את הפלטפורמה שתאפשר לנו לעבוד מרחוק, גם הלקוחות. לקוחות היום לא רוצים להגיע לקופת חולים שלהם, הם רוצים לקבל את הרופא באונליין. לקוחות של ביטוח היום רוצים לרכוש פוליסה, או להדכן את הפוליסה שלהם דרך הסמארטפון. כל הדברים האלה בעצם הצריכו הערכות חדשה, מודל עסקים חדש, או אפילו עדכון של מודל העסקים הקיים, אבל באמת לספק את אותה חוויה מרוחקת, דיגיטלית, של סלף-סרוויס, ומאחורי כל הדברים האלה, האנייבלר הוא בעצם הענן.
בחלק הראשון בסדרה הזאת של הענן הבא, אנחנו דיברנו על חסמים שמעכבים ארגונים מלעבור לענן. דיברנו שם על כל מיני חסמים. אותך אני רוצה לשאול, האם יש גם חסמים שקשורים בזה שהטכנולוגיה עוד לא שם, בחוסר בשלות טכנולוגית?
אז אני חושב שבאמת החסם העיקרי הוא לא הבשלות. החסם אולי המרכזי ביותר הוא נושא הבטחת המידע והרגולציה, בטח ובטח כשאתה מסתכל על הארגונים הגדולים, המפוקחים, הרגולטורים, הבנקים, חברות הביטוח, קופות החולים, צבא, הממשלה וכך הלאה. אתה באמת מסתכל על ארגונים יותר מסורתיים, שמה לעשות, גם הם היו צריכים להשתנות, ועוד ימשיכו להשתנות בעתיד. ובסוף בסוף, כשהם מסתכלים על איך הם הולכים להטמיע ענן אצלם בארגון, אז הקשיים או החסמים המרכזיים הם דברים כמו איך אני יושב המידע, איך מגנים עליו, נושאים כמו רגולציה, היום באירופה וגם בישראל נכנס הנושא של GDPR, הגנת פרטיות. אנחנו מזהים את הדברים האלה כחסמים יותר מהותיים מאשר הבשלות הטכנולוגית. כמובן שנכנס פה גם איזשהו אלמנט פסיכולוגי של איך אני בעצם משמר את ההשקעה שלי, כי הרי ארגון שרכש עכשיו כוח מחשוב, שרתים, שרתי יחסון וכך הלאה, בעשרות, מאות ואפילו מיליוני שקלים, לא ירצה לוותר על כל ההשקעה הזאת ובעצם לזנוח את זה ולעבור לענן, כי הרי אין פה היגיון כלכלי. אז באמת, שני הדברים האלה מתחברים ביחד לאיזשהו חסם די גדול, שבעצם מרתיע את הארגונים מלעבור לענן, בין אם הוא פסיכולוגי או בין אם הוא חסם מהותי אמיתי.
בפרק הראשון דיברנו על כל מיני סוגים של פתרונות. דיברנו על פאבריק, דיברנו על הצפנה הומומורפית. אם לא הזנתם לפרק הראשון, לחלק הראשון בסדרה, אני מציע לכם להאזין לכעת, אבל אתה רוצה לדבר על פתרון אחר, נכון? על פתרון שמספק איזשהו פתרון בתחום של האבטחה. ניסיתי להציג אותו בהתחלה, זה ללכת עם, להרגיש בלי. תסביר לי, מה בעצם הפתרון המדובר?
בדיוק. אז אנחנו מדברים על פתרון שירות שלנו חדש שהשקנו ממש לאחרונה, שנקרא IBM Cloud Satellite, שבעצם מאפשר לך לקבל את חוויית שירותי הענן על בסיס תשתית שלך. זאת יכולה להיות תשתית שיושבת ב-on-premises, בחצרות הארגון, אם זה שרתים קיימים, שרתי חסון, מסדים וכך הלאה. זה יכול להיות תשתית שיושבת בענן פרטי, עוד פעם בחצרות הארגון, או שזה אפילו יכול להיות בענן ציבורי אחר. כמובן, IBM Cloud Satellite ידע להתחבר לתשתית הזאת, לאפשר לך לשמר את ההשקעה שלך, לאפשר לך בתור לקוח להגן על המידע שלך, כי הרי בסופו של יום המידע לא עוזב את הארגון. כלומר, מבחינת הארגון, הארגון ממשיך להתנהל באותה צורה מבחינת התשתית הקיימת אצלו בארגון, אנחנו מחברים את Cloud Satellite אל התשתית הקיימת הזאת, ובעצם דרך זה מאפשרים חוויית ענן לכל דבר ועניין. אם זה מתבטא ב-look and feel של ענן, אם זה מתבטא ב-self-service provisioning של שירותים חדשים, לצורך העניין מפתח עכשיו שרוצה להזמין לעצמו איזשהו שירות דאטאבייס, או איזשהו שירות אלסטיק, או איזשהו שירות קוברנטיס לצורך העניין, יכול לעשות את זה באותה חוויה שהוא היה עושה את זה בענן ציבורי כזה או אחר, בין אם זה אצלנו ובין אם זה בעננים אחרים, רק שהתשתית מאחורי הקלעים היא אותה תשתית ארגונית שבעצם מנוהלת על ידי הארגון, ואתה יכול לדמיין לעצמך בעצם שזה נותן מענה כביכול כמעט לכל הנקודות שדיברנו עליהן מלכתחילה, אם זה בהיבט של הגנת המידע, אז כמובן ניתן מענה קצה לקצה, כי המידע לא עוזב את הארגון, והמידע נשאר באותה סביבה ארגונית שבה הוא היה מלכתחילה, אם זה בהיבטים של הגנה על הפרטיות, כנ"ל, אם זה בהיבטים של שימור השקעה, אנחנו בעצם רוכבים על התשתית הקיימת, הלקוח לא יצטרך לרכוש שום דבר חדש בהיבט התשתית, וכך אנחנו מאפשרים בעצם גם את המענה לנושא שימור ההשקעה.
בעצם מה שאתה אומר לי זה שאני, בוא נחשוב רגע על ארגון. הארגון הלך, קנה הרבה מאוד שרתים, שם אותו אצלם במרתף, כל השירותים נמצאים אצלו, אבל מדגדג לו באצבעות ענן. מדגדג לו אצבעות ענן כי הוא מבין את היתרונות שיש בענן, כי הלקוחות רוצים ענן. ואז בעצם אתה אומר לי, הארגונים האלה נקלעים לבעיה, הם שואלים את עצמם, מה עכשיו? מה, קניתי המון שרתים, מה אני עושה עם כל ההשקעה הזאת? ובעצם הפתרון שלכם, תקן אותי אם אני טועה, אם אני מבין אותו נכון, אתם בעצם עוטפים את השרתים הקיימים במעטפת של ענן. נכון? זאת אומרת, השרתים עדיין אצלי, אבל אתם עוטפים אותו בענן, ואז אני בעצם מקבל ענן, למרות שזה מבוסס על השרתים שלי?
נכון, הבנת נכון מאוד. אני חושב שבעצם אם נסתכל רגע מה זה ענן, אז ענן זה אוסף של שירותי תוכנה ווירטואליזציה שיושבים מעל או עוטפים, כמו שאתה אומר, תשתית פיזית כזאת או אחרת. עכשיו, במקום שהתשתית הפיזית הזאת תשב אצלנו באחד הדאטה סנטרים של הענן, או באחד הריג'נים, אם זה בדלאס, בפרנקפורט, בסידני, בטוקיו, או בכל מקום אחר, היא תשב באותו ארגון, שבעצם הוא זה שמטמיע עכשיו את ה-Cloud Satellite, הוא זה שמבין את הבנפיט, את הערך המוסף, בלספק שירותי ענן לארגון שלו, אם זה בגמישות, אם זה באג'יליות, אם זה בטיים טו מרקט יותר מהיר, וכל היתרונות בעצם שהענן מביא איתו, רק שהוא מנהל את זה מעל התשתית שלו, ואז בעצם זה מאפשר לנו לתת מענה הולם לכל סוגיות החסמים שדיברנו עליהם בהתחלה, ולכל סוגיות הבטחת המידע, שימור השקעה, הגנה על הפרטיות וכך הלאה.
אז אני מיד אגיע לאופן שבו אתם פותרים את בעיית ההבטחה, אבל קודם ברמה הטכנית, נניח אני בית חולים, אני חברת ביטוח, לא משנה, אני איזשהו ארגון גדול, מוצאכם בעיניי הקונספט, מה אני צריך לתת לכם כדי, עד כמה זה מסובך בקיצור?
אז בעצם זה בכלל לא מסובך, כל מה שאנחנו דורשים מארגון שרוצה להטמיע את השירות החדש הזה, הוא בעצם לספק לנו את אותם הוסטים, את אותם שרתים שעליהם, את אותה תשתית ארגונית שעליהם הוא ירצה להטמיע את השירות. אנחנו דורשים מערכות הפעלה מסוג Red Hat Linux, שהיום גם זה לא אתגר גדול, כי היום זה כמעט סטנדרט דה פקטו, כמעט בכל המערכות הארגוניות, בטח בישראל, גם בחול. וכמובן אנחנו מבקשים שיאפשרו לנו את הגישה בתקשורת. מעבר לזה, אנחנו לוקחים בעלות ואחריות מקצה לקצה. השירות הוא שירות מנוהל, זאת אומרת שהלקוח לא צריך לעסוק בניהול השירות, אם משהו לא עובד, הוא יכול לפתוח טיקט אצלנו בענן, כמו שהוא היה פותח אם היה מדובר בשירות של ענן ציבורי, זאת אומרת שהחוויה שהוא מקבל היא עננית לגמרי, הדרישות של ההקמה או חסמי ההקמה הם באמת מאוד מאוד בסיסיים ונמוכים, וככה נוצר מצב שבאמת אפשר להתחיל תוך מספר קטן של שעות עבודה, ככה שגם ההקמה היא מאוד מאוד קלה ופשוטה.
מה קורה אם יש תקלה באחד השרתים? הרי אני הבעלים של השרתים, אתם רק מריצים את שכבת התוכנה למעלה. מי אחראי על זה?
אז זו שאלה מצוינת, יובל. באמת יש פה מודל אחריות משותף בינינו לבין הלקוח. התחלתי קצת לגעת בזה מקודם, אבל נחדד רק את החלוקה בין תחומי האחריות. הלקוח בעצם אחראי על ה... תשתית שהוא מספק. לצורך העניין, אם סיפקת בתור לקוח, אם סיפקת שרת, אם השרת הזה נשרף חלילה, או הוא מתקלקל, או יש בו איזושהי תקלה, הלקוח הוא זה שהוא נמצא, או מה שנקרא on the ground, בדאטה סנטר שלו, יכול לגשת לטפל עם אנשי התפעול והתשתיות שלו, ובעצם בהיבט הזה האחריות היא עליו. כל מה שקורה מעל לרמת מערכת ההפעלה ומעלה, זאת אומרת, כל השירות המנוהל, כל מודל התמיכה, כל נושא השירותים עצמם שהוא מזמין דרך הקטלוג של הסאטלייט, שהוא באמת קטלוג שלאורך הזמן יהיה כמעט זהה לקטלוג הענן הציבורי שלנו, אתה מדבר פה על עשרות ומאות של שירותים, בעצם כל האחריות הזאת היא עלינו, והיא אחריות שחלה עלינו בדיוק כמו שהיא חלה במודל הענן הציבורי. לצורך העניין נתתי את הדוגמה מקודם, אם משהו מתקלקל לך בשירות המונגו, לא משנה שהוא כרגע רץ במודל של סאטלייט מעל חומרה פיזית שיושבת בדאטה סנטר של הלקוח, עדיין האחריות היא עלינו, הוא יפתח טיקט כמו שהוא פותח טיקט בענן ציבורי, והמומחים שלנו ילכו לטפל בתקלה וילוו אותו על לסיום מוצלח של התקלה. אז אם רגע נסכם את מודל האחריות המשותף הזה, כל מה שקשור לתשתית הפיזית שמסופקת על ידי הלקוח נשארת באחריות הלקוח, אם קורה שם משהו הלקוח נדרש לטפל, כל היתר בעצם באחריותנו.
בוא עכשיו נדבר על הדבר שאיתו התחלנו, וזה בעיית ההבטחה. התחושה הזאת שלפעמים ענן הוא פחות מאובטח, פה יש לי ענן במודל קצת אחר, כי החומרה אצלי, אבל אתם עדיין מנהלים את כל השירותים, זה פותר את בעיית ההבטחה?
חד וחלק. אני חושב שצריך להתייחס פה למשהו מאוד מאוד מהותי ומרכזי. בעצם אנחנו מדברים פה על תשתית ענן מבוזרת, מה שנקרא Distributed Cloud. זה לא תפיסה שהומצאה ב-IBM, זו תפיסה בעצם שכל האנליסטים מדברים עליה כבר שנים רבות, גרטנר, פורסטר, IDC, וכיוצא בזה, שבעצם מאפשרת לבזר סביבות ענניות לאזורי הקצה, לצורך העניין במקרה שלנו, אם זה יהיה דאטה סנטר של לקוח, או אם זה יהיה תשתית כזאת או אחרת שהלקוח מספק, ובעצם מאותו רגע שאנחנו מתחברים עם הקלאוד סאטלייט, הרי אנחנו פורסים איזושהי סביבת תקשורת, אחרת הרי לא נוכל לתפעל את השירות, אבל מה שצריך להתייחס אליו, הוא שבעצם בתשתית התקשורת הזאת, כל מה שעובר הוא מידע תפעולי. זאת אומרת, המידע הנחוץ, המינימלי הנחוץ, מבחינתנו בשביל לתפעל את השירות. לצורך העניין, מידע על תקלות, מידע מעטפת על שירות כזה או אחר, האם הוא פועל טוב, האם הוא אופטימייז לצורך העניין, האם הוא למעלה, האם הוא למטה וכך הלאה, כשאתה באמת שומע את הדברים שאני אומר, אתה יכול באמת לשים לב שמדובר על מידע מעטפת, מידע תפעולי, מידע ניהולי, ולא על המידע עצמו של הלקוח. ובאמת זה מאפשר ללקוח לשמר את מאפייני ההבטחה הקיימים שלו, או אפילו להגדיל את הביטחון שלו בסביבה הזאת, מכיוון שהדאטה עצמו, הדאטה של הלקוחות שלו, הדאטה שלו, המידע שנצבר, התובנות שהוא מפיק מהמידע שנצבר, וכך הלאה וכך הלאה. בעצם לא עוזבים את חצות הארגון, יש לו שליטה מלאה במידע הזה, ובעצם ברגע שהמידע לא עוזב את חצות הארגון, אז זה בעצם להתייחס לזה כמו שאתה מתייחס לאון פרמיסס של הארגון, כל מודלי הבטחת המידע שקיימים בארגון, קיימים וחלים גם על הפתרון הזה, ובעצם בתצורה הזאת אנחנו מאפשרים ללקוחות לקבל ביטחון, א', שהם עומדים ברגולציה, הם עמדו מקודם וגם עכשיו הם ימשיכו לעמוד, וגם בעצם לתת להם את כל הדגשים בהיבט של הגנה על פרטיות, GDPR, בעצם שום דבר לא משתנה מאיך שהם אוכפים את זה היום ברמת הארגון שלהם.
בוא רגע נדבר על latency, כי זו אחת הסוגיות המרכזיות שמעסיקות ארגונים שעוברים לענן. הרי המשמעות של לעבור לענן זה שאני עובר דרך הרשת, אני עובר דרך הרשת, לוקח זמן עד שפקט מגיע מקצה לקצה, זמני התגובה מתארכים. איך זה בא לידי ביטוי בפתרון שלכם?
באמת היום אנחנו מדברים על מה שנקרא edge computing, מחשוב הקצה או מכשירי הקצה. גם בעולמות הסלולר או הטלקו אנחנו מדברים על עולמות של 5G, שבהם כבר יותר ויותר כוח מחשוב, יותר עיבוד מבוצע בצד של הקצה, במכשירי הקצה לצורך העניין. גם בסאטלייט, שאגב הוא פתרון עוגן שלנו בעולמות הטלקו, אבל לא רק, אנחנו בעצם משתמשים באותו עיקרון. בעצם אם תחשוב על זה רק רגע, תבין שאם כל התשתית הזאת נפרסת אצל הלקוח, הדאטה נשאר אצל הלקוח, ובעצם כל העיבוד מתבצע אצל הלקוח ונמצא אצלו בתשתית שלו, בעצם אתה מדבר על הקטנת השיהוי, ה-latency, למינימום, כי אתה בעצם לא נדרש יותר להעביר, לשנע את המידע שלך על גבי קווי התקשורת שהארגון פורס עד לענן הציבורי, לאבד אותו ולהחזיר אותו חזרה. לצורך העניין, ייתרת את כל שינוע המידע והעיבוד מתבצע באותו מקום שהמחשוב מתבצע, אז בעצם ייתרת לחלוטין וביטלת כמעט לחלוטין את כל השיהוי, את כל ה-latency, תקורות ה-latency האלה שחוזרות, ובעצם פתרת גם כפועל יוצא עוד בעיה שארגונים מתמודדים איתה, כי הרי ארגון היום צריך לאבד מידע, והוא צריך לשנע מידע גדול לצורך העניין לריג'ן שלנו שנמצא בפרנקפורט או בלונדון, ה-latency הוא עניין מהותי, זאת אומרת צריך לתת על זה את הדעת, והרבה ארגונים חוששים מהדבר הזה, כי הם בעצם חוששים מהביצועים שאותם הם יוכלו לתת ללקוחות שלהם. ברגע שהמידע נשאר אצל הלקוח וכל העיבוד מתבצע באותו מקום, אז למעשה אתה מביא את ה-latency ואת קורות השיהוי כמעט לאפס.
זאת אומרת, אני לא צריך לחצות את האוקיינוס, אני לא צריך לעבור לצד השני של העולם, ואפילו לא הצד השני, אפילו ביבשת אירופה, כי אני בעצם מדבר עם המרתף שלי.
נכון.
שנמצא במרחק כמה עשרות מטרים מהעמדה שלי.
ממש ככה, יובל.
אז זה באמת פותר כל מיני סוגים של בעיות. דיברנו על אבטחה, דיברנו על חששות שקשורים ברגולציה, עכשיו דיברנו על latency. עדיין צריך להשקיע בלא מעט כוח אדם בשביל להרים כזה פרויקט, לא?
אז אני חושב שזה בדיוק הפוך. אנחנו באמצעות פתרון הסאטלייט מאפשרים גם לארגון לייעל ולחסוך בכוח אדם המושקע בתהליך. אנחנו נוהגים לומר day to operations made easy, וזה לא סתם סלוגן. הרעיון הוא באמת לתת לארגון כלים, תמונה אחודה ובעצם שקיפות על כל מה שקורה, בין אם זה בתשתית שלו ובין אם זה בשירותי ענן עצמם שהוא צורך מעל התשתית שלו, ובעצם כל אנשי התפעול, כל אנשי המערכת, כל אנשי הסיסטם, אנשי התקשורת, בעצם יכולים לראות באמצעות אותו דשבורד, איכן הבעיה, האם התשתית שלהם במצב בריא, מה מצב השירות המנועל שהם צורכים, ובאמצעות זה לייעל ולשפר את כמות כוח האדם שמושקעת בתהליך, וכמובן את האופרציה שנלוות מכך. היום אנחנו שומעים על לא מעט אתגרים בגיוס כוח אדם איכותי, זה אחד האתגרים אולי המשמעותיים ביותר שחברות מתמודדות איתם, קשה לגייס, זה האמת. בעצם הפתרון הזה נותן להם כלי גם להתמודד עם הדבר הזה, כי אם תחשוב על זה, ברגע שיש לך שירות מנועל שרוכב על גבי התשתית הארגונית שלך, אז בעצם אנחנו נותנים גם תמונה על מה מצב השרתים הפיזיים, מה מצב מערכות ההפעלה. זה דברים שלא קיימים היום בארגון, או שגם אם הם קיימים, לוקח הרבה זמן להגיע לרמה טובה והרבה כוח אדם שמושקע בתהליך. סאטלייט פה בשביל לעזור גם בדבר הזה.
זה יהיה מדויק לומר שהפתרון שלכם הוא סוג של גשר שצריך לגשר בין גישה אחת שאומרת, אני רוצה הכל אצלי, לבין גישה אחת שאומרת, טוב, בואו נעבור, נשים הכל בענן, ובעצם אתם מציעים איזה סוג של גשר בין שתי הגישות האלה, זה מדויק לומר את זה?
בהחלט, אני חושב שהרבה פעמים שומעים היום את המושג hybrid cloud, שהוא בעצם איזשהו גישור בין עולמות ה-on-premises או ה-private cloud שיושבים בחצרות הארגונים, לבין עולמות ה-public cloud, אותם עננים ציבוריים, שבסוף בסוף צריכים גם הם להתחבר לתשתיות הרוחביות של הארגון, בעצם סאטלייט נמצא בליבה של אסטרטגיית ההייבריד קלאוד, גם שלנו, ורואים את זה גם בחברות שיש להם פתרונות, אולי מתחרים, אולי שקצת מזכירים באופי הפעילות שלהם את סאטלייט. באמת, סאטלייט הוא ההמחשה של ההייבריד קלאוד, הוא בעצם מאפשר ללקוחות לשמר את מה שיש להם, אבל גם לקבל בצד השני את אותם חוויות ענן שהם מחפשים, את אותו time to market מהיר בשחרור של שירותים חדשים עבור הלקוחות שלהם, את אותה אג'יליות, את אותה גמישות, את אותו זמן קצר להרמת סביבות עבור המפתחים, את אותה התייעלות תפעולית, ובעצם נותן את אותו one-stop shop לטובת דחיפת הארגון קדימה, בכל מה שקשור לזמנים, לביצועים, תגובתיות, דיברנו בהתחלה גם על המודלים של הדיגיטל, כל הדברים האלה נמצאים שם.
אז הנה שתי שאלות לסיום. האחד, כמה מהר? זאת אומרת, נניח שאני שומע את השיחה, זה משכנע אותי, אני רוצה אחד כזה. אנחנו יודעים שתהליכים של טרנספורמציה טכנולוגית, הייתי אומר, בין פלטפורמה לפלטפורמה, וזה זה תהליכים שיכולים לקחת חודשים. כמה מהר, נניח אני רוצה את זה אצלי, כמה מהר אתם מסוגלים לספק את השירות הזה?
אז באמת, יובל, בגלל שאנחנו לא מספקים שום דבר פיזי, אז באמת אין פה איזשהו זמן הקמה גדול, אתה מדבר פה על שעות עד ימים בודדים, כמובן כתלות במהירות שהארגון יכול להקצות את המשאבים, לפתוח את התווך תקשורת שאנחנו דורשים, ואולי להקים את מערכות ההפעלה על בסיס השרתים שהוא מספק. באמת אתה מדבר פה על מניסיוננו, אתה מדבר פה על שעות עד ימים בודדים, לא הרבה מעבר לזה, זאת אומרת אפשר להתחיל כמעט ב-no time, לפרוס את הדבר הזה ולהתחיל לעבוד, מעבר לזה שחסם הזמן הוא נון אישו, גם חסם העלות הוא ממש לא אישו ש...
זהו, זאת הייתה השאלה השנייה שרציתי לשאול אותך, כמה זה יקר?
ידעתי שתשאל על זה, אז באמת מודל ההקמה שלנו לא מחייב שום תשלום מהפרונט, בעצם לא משלמים עד שמתחילים לצרוך, היות ואנחנו לא, בשונה מהמתחרים שלנו, לא מגלגלים עכשיו ארונות, רקים ומסדים, לתוך הדאטה סנטרים של הלקוח, אנחנו בעצם, אין לנו פה איזושהי עלות הקמה, בעצם הלקוח מקים את זה, פורס את זה מעל התשתית שלו, ובעצם מתחיל לשלם, אך ורק שהוא מתחיל לצרוך את אותם שרתים, את אותם שירותים, את אותם שירותי דאטאבייס, את אותם שירותי קוברנטיס, את אותם שירותי פאס, פלטפורם איזה סרוויס שדיברנו עליהם מקודם, ובעצם גם בהיבט הזה אין פה שום חסם, אפשר להתחיל בקלות, בפשטות, לא צריך פה עכשיו איזשהו תהליך רכש גדול, לא צריך להתחייב, וזה באמת מאוד מאוד עוזר לנו לפשט את הדברים מול הלקוח.
אז בעצם אני משלם על מה? על עוצמת המחשוב.
נכון. אתה משלם בעצם, עכשיו פרסת קלאסטר של קוברנטיס, אתה משלם על השירות עם כוח המחשוב הנלווה אליו, היות וכוח המחשוב גם ככה הוא זה שמסופק על ידי הארגון, אז אתה בעצם משלם על השירות, על התפעול שלו, על הווירטואליזציה מעל התשתית הפיזית, כמובן על מודלי התמיכה השונים, אם משהו מתקלקל, אנחנו אלה שהולכים לטפל בזה. יש לזה עלות, אבל היא עלות יחסית מינורית אל מול שירותים אחרים שמצריכים חומרה פיזית, שבהם אתה צריך לשלם גם על החומרה הפיזית.
שאלה אחרונה, אתם מביאים קונספט שהוא יחסית חדש, הוא יחסית חדשני אפילו הייתי אומר, איך לקוחות פוטנציאליים מגיבים כשהם שומעים את זה? כי הם מכירים שרתים אצלם, הם מכירים ענן ציבורי, יש אינספור דוגמאות, אתם נמצאים בביזנס הזה, המתחרים שלכם נמצאים בביזנס, ופתאום אתם מביאים איזה קונספט חדש. מהניסיון שלך, איך לקוחות מגיבים לרעיון הזה בכלל?
אז אנחנו באמת רואים אימפקט ואקו מאוד מאוד חיובי מהשוק, גם קיבלנו לאחרונה איזשהו דוח של IDC שהשווה השקות של שירותים אולי עם פוטנציאל דומה, שקרו בשנה, שנה וחצי האחרונות, ובאמת אנחנו רואים שהאימפקט הוא מאוד מאוד חיובי, זאת אומרת, התפיסה של קהל הלקוחות, את השירות החדש הזה שאנחנו מספקים, היא מאוד מאוד חיובית, אני חושב שזה מאפשר גם להם להוריד את חסמי הסקפטיות, או החסמים שהם התמודדו איתם, גם אצלם בתוך הארגון, כי הרי אין ארגון שחף מפוליטיקה ארגונית, ובכל ארגון יש כל מיני דעות, וכל מיני השפעות, ובאמת אנחנו רואים שהקלאוד סאטלייט נתפס כמשהו שהוא, אתה יודע, פעם אחת הוא בשל מספיק, זה משהו שהשוק כביכול היה צמא אליו, ובאמת אנחנו מרגישים שאפשר לפתור עם זה בעיה אמיתית שהלקוחות שלנו מתמודדים איתם, בין אם נתייחס לקורונה ובין אם לא, העולם כרגע מתקדם למקום שבו מה שלא יהיה זמין אצלך בטלפון כנראה לא יהיה רלוונטי, או מה שלא יהיה זמין אצלך במחשב לא יהיה רלוונטי. אנחנו כבר פחות ופחות מגיעים למקומות, אנחנו כבר פחות ופחות צורכים שירותים פיזיים, והעולם הולך לשם, ובאמת אנחנו מרגישים ש... איך אומרים, התפרצנו לדלת פתוחה עם השירות הזה. השוק מצד אחד, תקופה ארוכה חיפש פתרונות מהסוג הזה, שאפשרו להם בעצם לאותם לקוחות לרוץ קדימה, לארגונים לרוץ קדימה, ובאמת מצד שני מסופק פה איזשהו פתרון שנותן להם את האפשרות לעבוד בתפיסת ענן על גבי התשתית המקומית שלהם, ואיך אומרים, השמיים הם הגבול, רק צריך להתחיל ולרוץ קדימה.
אורן אייש, מנהל תחום הענן של IBM ישראל, תודה רבה.
שמחתי, היה כיף גדול.
עד כאן, החלק השני בסדרת הדבר הבא, הענן הבא, שהופקע בחסות IBM ישראל. אני דוקטור יובל דרור, ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.